אז אם עד עכשיו דיברנו על מכשולים חיצוניים לסמאדי, עכשיו יש מכשולים פנימיים לסמאדי גם. ואלה הרבה יותר קשים להתגבר עליהם מאשר המכשולים החיצוניים, הבגדים, האוכל, אלה הרבה יותר קשים. וזה כאילו הר אברסט האולטימטיבי שלנו, שאותו אנחנו צריכים לכבוש, הוא פנימי, הוא בפנים. הוא התודעה שלנו. כי התוצאות של הכיבוש האברסט הזה, הפנימי שלנו, של התודעה שלנו, התוצאות של זה משפיעות על כל היצורים. אנחנו מסוגלים בצורה כזאת להסיר את הסבל של כל היצורים. אמרנו שסמאדי זה המצב הזה שהוא כמו שכינה, כמו איזה אורה שמקיפה אותנו, שאנחנו כל הזמן מפוקסים וכל הזמן ברורים וכל הזמן שלווים ופועלים נכון. אז יש מצב אחד שהוא פנימי ושצריך לפתח אותו ושהוא חיוני כדי שנוכל לפתח סמאדי. המצב הפנימי הזה שמאוד תורם לפתח סמאדי, הוא פשוט להיות טובים לזולת, להיות מתחשבים בזולת. דקשין ינג'י, השוואת והחלפת עצמי וזולתי. זאת הסיבה למה אנחנו מלמדים את הדברים האלה. זאת הסיבה שמאסטר שנטידבה כלל את זה בפרק 8, בפרק על המדיטציה, מיד לפני שהוא עובר לחוכמה. וזה בהרבה הרבה דברים קטנים, זה לא חייב להיות במעשים גדולים, זה בכל רגע בעצם. זה להסתכל מה השארתי אחריי, האם השירותים השארתי במצב שיהיה נעים לשני להיכנס, או פחות נעים לשני להיכנס. או האם אני עושה רעש בלילה שיפריע לאחרים או לא. זה המצב התמידי הזה שאנחנו מחליפים את האושר והסיפוק שלנו באושר והסיפוק של אחרים. מתוך התחשבות באחרים, מתוך מחשבה איך הם מרגישים. ומתוך המחשבה הזאת אנחנו עושים דברים או נמנעים מלעשות דברים. ועוד הרבה לפני מאסטר שנטידבה, באבידאמה קושה, יש את שני המצבים של נוצה וצ'ליו, אתם זוכרים? נוצה וצ'ליו. הבושה מעצמי והבושה מאחרים, ההתחשבות באחרים. ואלה מצבים מנטליים שמלווים כל עשייה טובה, כל עשייה של חסד, של טוב. אז המחשבה הבלתי פוסקת, איך מה שאני עושה משפיע על אחרים. איך מה שאני עושה משפיע על מה אחרים יחשבו. האם זה יקרב אותם לדרמה או לא. וגם באבידאמה קושה, הלימוד הזה נעשה בהקשר של סמאדי. גם שם מדברים על מדיטציה הרבה. והם אומרים שאם אנחנו נפתח את אלה היטב, את הנוצה והטרליו, או דקשין ימג'ה בשפה של מאסטר שנטידבה, אנחנו אכן נפתח סמאדי. וזה קצת אולי לא צפוי לנו, אבל זה נכון. הם הזרעים שמאפשרים לפתח סמאדי. ויש עוד סיבה פנימית, והיא החשובה ביותר. לפתח סמאדי, והיא המפתח למלכות החיצונית, והיא מאוד קשה לביצוע, והיא חיונית אם אנחנו רוצים לתת לעצמנו איזשהו צ'אנס, וזה לא לשפוט אחרים. אתם זוכרים את הציטוט הזה מלורד בודה שהוא אומר, אם אתם לא בודה או אם אין לכם מיינד כמו שלי, אל תשפטו אחרים, ואם אתם זוכרים את ההקשר שבו הבודה אמר את זה, זה היה בעקבות סיפור. אתם זוכרים את הסיפור? היה סיפור על מנזר. יש מנזר שנבנה מחוץ לעיר, ויש ראש מנזר ויש נזירים ולומדים דרמה ועושים מדיטציה וכך הלאה, ואז מגיע נזיר אחר בודיסטווה שמזדמן לאותו מנזר ומוזמן פנימה, והוא בא עם התלמידים שלו, אבל הוא מדי פעם יוצא החוצה אל העיר ומלמד את העירונים, בשפה של הקיבוצניקים, מלמד את העירונים דרמה, וראש המנזר מאוד ביקורתי עליו, כי הנזירים אמורים להישאר במנזר, ולא היה מקובל בזמנו ללמד דרמה למי שלא נזירים. והוא מאוד שופט אותו בליבו, אני חושבת אפילו מגרש אותו מהמנזר. והסיפור מספר שאחר כך אותו ראש מנזר ששפט את הנזיר הבודיסטווה התגלגל לגיהנום הרבה פעמים וכך הלאה, והבודה אומר, אתם יודעים מי זה היה? זה הייתי אני.
אבל מה זה בקשור ללמודי הלוגיקה? לא מסוגל ללמוד לימודי לוגיקה.
כן. הסיבה ללמוד לוגיקה זה כדי להבין שאין לנו פרמנה. אנחנו לא יכולים לשפוט. וישו אמר את זה מאוד יפה. אנחנו מכירים כולם את הביטוי, טול קורה מבין עיניך. אנחנו, כשאנחנו שופטים אחרים, ישו משווה את זה. כאילו אנחנו רואים איזה גרגר אבק בעין שלהם, אבל אנחנו מתהלכים עם קורה בין העיניים. הוא אומר, טול קורה מבין עיניך. כל פעם שאנחנו מתלוננים על משהו אצל מישהו, זה הקורה שלנו, שגורמת לנו לראות שם משהו אצל מישהו. ואולי יש סיבה יותר חשובה למה הוא בכלל מדבר על העיניים. למה את קורה היא בין העיניים. כי הוא לא אמר, יש לך קורה שבולטת מהמרפא. היא בין העיניים. כי הסיבה לכך, שכל פעם שאנחנו שופטים מישהו, שאנחנו אומרים, האיש הזה הוא רע, או האיש הזה יש לו כוונות שדוניות, או האיש הזה מטומטם, או הוא לא נראה טוב. כל פעם שאנחנו מוצאים איזשהו שיפוט על מישהו אחר, אפילו אם לא דיברנו, כל פעם שמחשבה כזאת אפילו בוצעה את המיינד שלנו, היא מייצרת מאות פעמים שנראה עוד פעם טיפש או מכוער או רע. אנחנו מייצרים סיבות לראות אותם שוב ושוב ושוב. כל פעם שאנחנו רואים רשע סביבנו, שאנחנו רואים רוע בסביבתנו, זה כל כך קשה, בגלל זה כל כך קשה להתגבר על המכשול הזה. כל פעם שאני רואה עוולה בסביבתי, עצם זה שאני רואה אותה, אני זורעת זרע לראות אותה עוד הרבה פעמים. לראות עוד הרבה יותר עוולה בעולמי. למה זה ככה? בגלל שהמציאות שלי היא אך ורק תפיסה שלי. היא אך ורק איך אני תופסת את העולם. כי העין שלי לא רואה עוולה. העין שלי רואה צורות וצבעים. העוולה באה מתוך התודעה שלי. משהו בתודעה שלי קורה לאוסף של נתונים גולמיים. עוולה. אז מתוך אוסף של נתונים גולמיים שהוא לא מובחן ולא מוגדר בעצם, צורות צבעים צלילים, אני מזהה פה מישהו טיפש, מישהו רע, מישהו אלים, מישהו תוקפני, מישהו רמאי, מישהו חמדן. אני מזהה את זה. מאיפה זה בא? זה לא בא מהם, זה בא ממני. אין אפילו פסיק אחד של עוולה בסביבתי, ברמה האישית, ברמה של המדינה, ברמה הגלובלית, שבא מצד עצמו, שהוא קיים שם מצד עצמו. אם אני מבחינה ברוע, בעוולה, במלחמה, ברמאות, בשחיתות, אם אני רואה את זה בעולמי, זה הקורה שבין העיניים שאני מסתכלת דרכה. אני מסתכלת דרך הקורה.
אמרת שברגע שאנחנו רואים את העוולה, או את הצורות הצבעים, אנחנו מבינים שזה לא עולמנו, זה בעצם זורע לנו מיד רשום
חדש.
זאת אומרת
שכל
הבשלה שלנו...
כל תוצאה היא גם סיבה.
אז איך
יוצאים מזה? איך יוצאים מזה? כל פעם שאני מבחינה בעוולה, אני מבחינה בשחיתות, אני רואה אדם רע, אני רואה אדם כועס, אני מתייגת אותם כאדם כועס, אני מתייגת אוסף של נתונים גולמיים לא מובחנים, מסה אחת גדולה של גירוי חושים, זאת אומרת, זה שחיתות, זה עוולה, זה מלחמה. אז מהקורה שלי מתייגת. הכל הוא שיקוף של המיינד שלי. עכשיו אני מתייגת את זה עוד פעם, אז עכשיו עוד פעם חיזקתי את התמונות האלה. עוד פעם אני מתחילה לייצר דרעים עוד פעם. אז איך יוצאים מזה, אומרת דורית? זה נורא. זה מעבר. עכשיו אני רואה את זה, וזה עוד פעם משמר את עצמו, וזה בדיוק ככה. זה למה קוראים לזה סמסרה. זה למה זה מכשול כל כך קשה. זה למה צריך שיטות כל כך דרסטיות כדי להתגבר, לצאת מהמעגל המחושף הזה. עצם זה שהולכים לריטריט, זה לא פותר את הבעיה, כי אני באה עם כל הזרעים שלי לריטריט. עם כל הזרעים שלי שם. אבל הריטריט נותן את ההזדמנות להעמיק מספיק פנימה כדי לטהר אותם. ולכן, למה כריסטי אמרה, יצאתי מהריטריט וחיברתי סדרות יוגה וכתבתי ספרים ולימדתי 18 קורסים כאלה ו-18 קורסים כאלה, ועוד ידה נטויה כמובן. אבל היא אמרה, מכל הדברים שעשיתי, זה שישבתי בריטריט היה הדבר הכי טוב שעשיתי בשבילכם ובשביל העולם, והיא אמרה, by far, וחזרה על זה, by far, הרבה הרבה יותר מכל הלימוד שהיא נתנה ומכל התרגול שהיא נתנה וכל הסתם שלה. כי כשאדם נכנס לריטריט, הוא אומר, אני עכשיו הולך לטהר את הזרעים האלה, והריטריט מאפשר את זה, ולכן הוא כל כך קשה. בגלל הריכוז ובגלל שהמיינד מאוד מתחדד והרגישות מאוד עולה, אתה מתחיל לפגוש דברים שקודם לא ראית. הם יושבים שם ב-98% הלא מודעים שלנו, וממשיכים להקרין עולם שמלא סבל. ואדם כשמטהר את זה, הוא מטהר את העולם. כי אין עולם אחר מלבד זה שהוא משלים. אז מצד אחד, כמו שאמרנו, זה מאוד מפחיד. התגובה הייתה לגמרי מתבקשת. כי כל דבר שנראה לנו כמו קורה, הוא הקורה שלנו, שבין העיניים שלנו. אז כשאנחנו פוגשים משהו שלילי, פוגשים עוולה, ואנחנו מתחילים לשפוט את זה, ואנחנו מתחילים להתלונן על זה, כשאנחנו מפתחים סלידה מאדם שעושה את הדברים האלה שלא מקובלים עלינו, אנחנו רק קוברים את עצמנו עוד יותר עמוק בתוך הביצה הזו. אפילו כשאני נותנת לזה תיוג, זה כבר שיפוט. וכשאני עוד נכנסת פנימה ומתחילה לגנות אותם ולשפוט אותם ולתלונן עליהם, אני רק מכניסה את עצמי עוד יותר עמוק לתוך הביצה. ומבטיחה שאני אראה עוד יותר מזה. ואנחנו לא מדברים ברמה הפסיכולוגית. אנחנו לא מדברים שאנחנו נרגיש יותר טוב כתוצאה מזה שנעשה את זה, שזה נכון. אנחנו מדברים על רמה הרבה יותר עמוקה מהרמה הפסיכולוגית. אנחנו מדברים על זה שאנחנו בעצם השיפוט שלנו יוצרים עוד עוולה בעולם. אנחנו מייצרים עוד עוולה בעולם מעצם זה שאנחנו שופטים את האנשים. אנחנו מבטיחים שאנחנו נפגוש עוד הרבה כאלה. אז כשאנחנו נכנסים אל הטבעת החיצונית, אל המלכות החיצונית, זאת המשימה הגדולה לעשות שם. זה אמרנו, זה בית מלאכה שם, אנחנו שם חניכים ומתחילים לפגוש מורים. זה הדבר שאנחנו צריכים להתחיל לעבוד עליו. לשמור את המיינד שלנו, את התודעה שלנו, כל הזמן בהשעיה. להשעות את השיפוט. אנחנו עדיין ממשיכים לפגוש את מה שאנחנו פוגשים, כי עדיין אנחנו עם הקורת בין העיניים. אבל עכשיו אנחנו עושים השעיה של השיפוט. כי אנחנו לא יודעים מי הם. אני רק יודעת מה אני רואה, כי זה כל מה שאני יכולה לראות. זה המשקפיים שיש לי. ואני באופן מודע משעה שיפוט, ואני לא מרשה לעצמי ליפול למחשבה שאני יודעת מה הכוונה שלהם ומה הניע אותם לעשות כך וכך. אני לא יכולה לקרוא את התודעה שלהם, אני לא יודעת למה הם עושים מה שהם עושים, ואולי הם עושים מה שהם עושים במיוחד כדי לדחוף אותי לאיזה מקום שאחרת אני לא אוכל להגיע אליו. ובטבעת החיצונית הם כולם הורים שלי. ואז אני משעה כל שיפוט על הכוונה של אותו אדם. אני עדיין מצווה למנוע עוולה אם אני רואה עוולה. אבל אני לא מתיימרת לחשוב שאני יודעת למה הם עושים מה שהם עושים. ומה הכוונה שלהם. וזה עבודה גדולה, כמו שאת בטח כל אחד יודע, להוריד שיפוטים. ככל שאני מצליחה בזה יותר, כך יותר מהר אני מתקדמת לגן עדן הפנימי. והתוצאה מזה בעולם החיצוני זה שהאנשים האלה השתנו מאוד מהר. הם יעברו שינויים מאוד מהירים בגלל שאני משעה שיפוט. ואתם יכולים לחשוב על דוגמאות, תחשבו על ילד קטן, נפל, שפשף את הברך. אתם באים, אתם רוצים לשים לו יוד, זה שורף. עוד קטן מדי, אתם לא יכולים להגיד לו למה זה טוב בשבילו לעשות לו שורף בברך. זה בשבילך, זה טוב בשבילך, אבל הוא חושב שאתם אויב נורא גדול. אתם עושים לו עכשיו עוד יותר כואב. האם זה אומר שאתם מתכוונים להרע לילד הזה? לא, זה לא אומר. אבל בעיני הילד, הוא לא יכול להבין. אז אנחנו כמו הילד. אנחנו לא מבינים למה הדברים קורים לנו. מה בתוך המזימה הקוסמית של הבודות עכשיו הם שולחים אלינו כדי לקדם אותה? אנחנו לא מבינים כי אנחנו עם
הקורה.
אנחנו סתומים בשלב הזה. אז כשכבר הגענו לתוך הטבעת החיצונית, אנחנו משאים שיפוט. אנחנו לא שופטים. אנחנו אומרים, אוקיי, מה הם באו ללמד אותי? מה הם באו ללמד אותי? כי הם כולם מתחילים להיות מורים. ואז אני נזכרת בלימוד, וככל שאני יכולה לזכור יותר שאני שם, ולהשעות שיפוט, כך יותר מהר. הם יעברו תמורה. כמו בדוגמה הזאת של הילד הקטן, או כל דוגמה כזאת שאתם יכולים לחשוב, שאתם מנסים לעשות משהו טוב, אבל אתם לא במצב שאתם יכולים להסביר מה שאתם עושים. זה יכול להיות עם בעלי חיים, או עם תינוקות, או עם אנשים שאתם לא יכולים להסביר להם, אבל אתם מתכוונים לטוב. אז כמו שאתם נמצאים לפעמים במצב הזה, ככה ישויות המוארות, הן כל הזמן נמצאות במצב הזה. הן כל הזמן דוחפות אותנו למקום מואר, אבל הן לא יכולות להסביר לנו את זה בהכרח, כי אנחנו עוד לא במצב שאנחנו יכולים להבין. וזה מאוד נאיבי לחשוב שרמת ההבנה שלי, הדברים שאני יכולה להבין זה כל מה שיש. מבחינת האישיות המאורות, אנחנו כמו אפרוחים האלה או התינוקות האלה, שאי אפשר עוד להסביר לנו, ובכל זאת הם לוקחים אותנו ביד ומובילים אותנו. ואנחנו אולי חושבים, הם מנסים להרוג אותנו. אנחנו לא מבינים. לא רק אנשים אנחנו לא יכולים לשפוט, גם אירועים אנחנו לא יכולים לשפוט. לא רק שאנחנו פוגשים אנשים שאנחנו רואים בהם אנשים שליליים ושופטים אותם,
גם כשקוראים לנו
דברים שליליים. גם הם חלק מהתוכנית הגדולה. ואם רק נוכל, או הילד שנאבק באמא שמנסה למרוח את היוד, אם רק נוכל להרגיע את עצמנו ולא להיאבק, אולי נוכל לראות לאן זה מוביל אותנו. אולי מנסים להציל את חיינו. אז נכון, זה כואב, אבל אולי זה מה שמציל את חיינו. וזה יכול לבוא בצורות שונות. ובגלל שאנחנו לא מבינים, אנחנו שופטים את האירוע כאירוע שלילי או כאירוע חסר ערך, אנחנו מעריכים את הסבל שלנו ולא מאפשרים לעצמנו להתקדם בדרך. כל אחד מאיתנו הוא כאילו בתוך בועה. והבועה הזאת זה העולם שלנו. אני הולכת עם הבועה שלי סביבי, זה העולם שאני משליחה. וכל אחד שאני פוגשת, הוא הולך בתוך הבועה שלו, וזה העולם שהוא משליך, זה העולם שלו. וכשאנחנו נפגשים, תחשבו על שתי בועות שנפגשות. יש מגע קטנצ'יק, איזו נקודת מגע ביניהם. אבל אני לא מכירה את כל הבועה, אני לא יודעת כל מה שהאדם הזה חווה, וכל הרישומים הקרמיים שלו, ומה הביא אותו אל הנקודה שעכשיו אני פוגשת. אני פוגשת נקודה אחת מתוך עולם שלם. איך אני יכולה בכלל לשפוט? מה אני יודע בכלל? מה קורה שם בכלל? אני רק רואה נקודה קטנטנה מתוך כל הבועה הזאת שזה האדם הזה. ואז אני כבר מניחה שאני מבינה ואני יודעת מה הם חושבים ובונה סיפור שלם כשבעצם אין לי מושג. אין לי מושג. ואמרנו שהמיינד שלנו הוא מייצר סיפור ומשליך אותו על אוסף
של נתונים גולמיים,
שמצד עצמו הוא ריק לגמרי, הוא לא מובחן, הוא מסה של נתונים. והסיפור שאני בודה סביב הנתונים האלה, הוא פונקציה של כמה חסד צברתי. ואם החסד שלי יותר גדול, אם המיינד שלי יותר טהור, אם לא כל הזמן הלכתי ושפטתי אנשים כל חיי, אז יש לי יותר סיכוי לראות שם את הדמות הקדושה ולא את האדם המושחת או את האירוע השלילי. אז כשיש לי יותר חסד, יש לי יותר סיכוי להיכנס לתוך המלכות החיצונית הזאת. אז העולם סביבנו, אמרנו, זה אוסף של צורות וצבעים ונתונים, מצדם הם אפשר להגיד אקראיים. פה יש קצת ורוד, פה יש קצת אדום. מצדו הוא, אין לו שום משמעות. הוא ריק. הוא ריק. אפשר לומר שאלה צורות של אנרגיה שמכוונות אליי. והמיינד שלי מארגן את כל הצבעים ואת כל הצורות ואת כל הצלילים, דברים שבעצם הם ניטרלים לגמרי, הוא מארגן אותם לאובייקטים, לחפצים, לאנשים, לאירועים, לעצמי, כולל את עצמי. וכל זה נעשה תחת ההשפעה ומוכתב על ידי הזרעים הקרמיים. הזברים שעשיתי לאחרים בעבר. הזרעים שיושבים בתודעתי והם אלה שמארגנים את כל האוסף הזה של הנתונים לסיפור. אני מספרת סיפור לעצמי על החיים, כולל סיפור על עצמי. וזה אומר שכל אירוע שלילי וכל אדם שלילי שחוויתי, בין אם במישרין, בין אם בעקיפין כששמעתי על מישהו כזה, כל אלה נוצרו על ידי המיינד שלי. וזאת הסיבה להפסיק לשפוט אחרים. זאת הסיבה ליטול את הקורה בין העיניים שלי תחילה, לפני שאני יכולה להבחין שהישויות האלה בעצם באו להציל אותי. ולאפשר לי להיכנס לתוך המלכות. אז מצד אחד, זה מייאש, כמו ששמענו, כי כל פעם שאני רואה עוולה, אני יוצרת עוד עוולה, אני המקור לעוולה. ומצד שני, זה נותן את כל התקווה. כי אם אני מייצרת את הכל, אני יכולה, על ידי הבנת התהליך, להפוך למושיע של כל היצורים, במקום מי שמייצר עוולה בעולם. אז כשאנחנו חושבים שאנחנו יצרנו את כל העוולה בעולמנו וזה נכון, אנחנו גם לא צריכים לשפוט את עצמנו, גם להיות עדינים עם עצמנו. כי מצד אחד אנחנו יצרנו את זה, אבל בדיוק מהסיבה הזאת אנחנו גם יכולים ליצור גן עדן בשביל כל היצורים. אז דיברנו על להיות עדינים עם עצמנו. נחזור להקשר של סמאדי. להיות עדינים עם עצמנו בהרבה דרכים. למשל, לישון מספיק. מאוד חשוב בשביל סמאדי לישון מספיק. אי אפשר ממש לפתח סמאדי אם אתם תשושים. כן, בבקשה. אני אגיד את זה עוד פעם. חייבים לישון מספיק כדי להצליח בתרגול שלנו להגיע לסמאדי. אם לא ישנים מספיק, אנחנו נהיים עצבניים, העולם נהיה אפרורי, ואז אנחנו לא יכולים להיות ישויות קדושות סביבנו. חשוב לישון מספיק, חשוב לדאוג לבריאות שלנו, חשוב לעשות יוגה או תרגול פיזי, זה חשוב ללב שלנו, זה חשוב לתודעה שלנו, חשוב מאוד למדיטציות שלנו. כדי להיכנס אל המלכות הפנימית, דרוש המון כוח, המון התמדה, המון שקידה, ודרושה בריאות טובה. אז זה מאוד מאוד חשוב. ודבר נוסף שמאוד חשוב בדרך הזאת לפתח, זה כשמגיע הזמן לנוח, לנוח. מגיע הזמן להפוגה, אז הפוגה. במנזרים יש להם את הגאיה, כמה שבועות שהם עושים חופש מהתרגול, בכל הדתות יש את החגים. ג'צון קאפה הגדול הנהיג את החג של הדרמה, שבו מפסיקים לעשות דרמה וחוגגים דרמה. המיין שלנו צריך את זה. עוד אין לנו שרירי חסד כמו של הבודה. הבודה לא צריך את זה. הבודה אבל הוא בחגיגה כל הזמן anyway, אז אין שם בעיה. אנחנו עדיין לא יודעים איך לעשות חדוות המאמץ כל הזמן בצורה רצופה, אז אנחנו צריכים להפוגע. אנחנו רוצים לשרת, אבל אולי היכול שאנחנו לשרת היא מוגבלת כרגע. אז זה בסדר לנוח קצת. לא להיות קשים עם עצמכם. לכבד את זה אצל עצמכם, כדי שתוכלו לחזור ולשרת עוד יותר. מאוד חשוב. כשמגיעים לסמאדי, חשוב אולי להגיד, סמאדי, זה מצב שהוא לא רק על הכרית. מי שמפתח סמאדי, המצב הזה, המנטלי והפיזי, נשאר איתו כל היום, כל הזמן, על הכרית ומחוץ לכרית. הוא מאופיין על ידי שקט פנימי, אמרנו, יכולת לשמור על שלוות נפש במצבים בנסיבות שונות, ובצורה כזאת להיות לברכה גדולה לאחרים. מאוד טוב כדי לשמור על סמאדי ולפתח סמאדי, לשמור על שקט. ללמוד להיות עם הזולת בשקט, לא למלא כל רווח זמן בפטפוטים ובדיבורים. ואנחנו חיים בתרבות שאנחנו מאוד רגילים לדבר הרבה. אפילו כשאין כל כך מה להגיד. אז זאת אמנות. אדם שהוא בדרך לפתח סמאדי צריך ללמוד להיות שקט. ללמוד להיות בקשר משמעותי עם האנשים החשובים לנו, בלי לדבר כל כך הרבה. כשמבינים את הברכה של השקט, שקט שהוא מלא, שקט שהוא מעביר אהבה ושהוא מברך את השני, ועוזר לנו לפתח סמאדי. אז אחד המאפיינים של סמאדי זה השקט, ועוד מאפיין של סמאדי זה המודעות. מודעות מלאה לרגע, לרגע ההווה. האדם בסמאדי הוא כל הזמן נמצא ברגע ההווה. אז זה לא אומר שהוא לא יכול לתכנן לעתיד, זה לא אומר את זה. שאי אפשר לחשוב על העתיד או על העבר. אלא שכשהוא מתכנן בשביל העתיד, הוא מרוכז ברגע ההווה של התכנון, הוא בהווה. הוא מרוכז מאוד. עוד מאפיין של סמאדי, ושצריך להתחיל לתרגל אותו עוד לפני הסמאדי, כדי שהוא יקרה בסמאדי, זה ללמוד להיות שמחים. ללמוד להיות מסופקים, להיות שמחים בחלקנו. להיות חזקים מספיק, להיות ברגע הנוכחי, מודעים מאוד למה שקורה ברגע הנוכחי. אפשר להגיד, להתמסר לרגע הנוכחי. להיות עם מודעות, עם עיניים פקוחות, עם חושים פקוחים, עם ראש פתוח. לראות את הדברים הקדושים שקורים סביבנו, כי הם קורים כל הזמן. אם לא יהיו כל כך הרבה הסחות דעת, נוכל להתחיל להבחין בהם. הסחות דעת שבאות מזה שאנחנו כל הזמן עסוקים בעבר ובעתיד, ואנחנו לא בהווה. אז כל הדברים האלה שבעצם כמעט כל הזמן שלנו הולך עליהם, זה דאגות לדברים, לדברים בעתיד, לתוכניות, דברים שקרו לנו בעבר, חברים, משפחה, כל זה. הרבה מחשבות כאלה זה שקול למה שתיארנו קודם, שיהיה לנו הרבה דברים בבית שמסיחים את דעתנו. גם אלה מסיחים את דעתנו. וגם אלה מזיקים לסמאדי. אז אם כל הזמן אנחנו עסוקים במחשבות על העבר, מה היה ומה אמרו ומה זה, או אם כל הזמן אנחנו דואגים למחר, אלה מכשולים גדולים לסמאדי. אז חשוב ללמוד להיות מאוד מרוכזים במה שאנחנו עושים ברגע זה. אז אתם עושים משהו, מרוכזים מה שאתם עושים, ואחר כך אתם עושים משהו אחר, ואתם מרוכזים בדבר האחר, אבל מה שאתם עושים באותו רגע, אתם מרוכזים בו. כי כשאנחנו בסמאדי, הפעילויות אולי משתנות, אנחנו עושים דברים שונים, אבל הסמאדי נשאר סמאדי, הוא זורם מדבר אחד לשני. וסמאדי אמרנו, הוא הדרך למלכות החיצונית. אז כל זה היה תיאור של סמאדי לא על הכרית, בחיים שלנו, מחוץ למדיטציה. עכשיו, מה קורה במדיטציה? בפרק שלמדנו מהיוגה סוטרה, יש מה, אתם זוכרים? לעשות את התרגול לאורך זמן, ללא פערים, כראוי. תרגול צריך לעשות לאורך זמן, ללא פערים וכראוי, בצורה נכונה. אז מאוד חשוב ללא פערים, לפתח סמאדי על הכרית, צריך לתרגל כל יום. צריך להגיע לזרימה, למצב של סמאדי כל היום. אז לאט לאט בונים את זה על הכרית, וזה דורש הרבה אימון, לאורך זמן. הרבה אימון ללא פערים. וחייב לעשות כראוי. צריכים לדעת מה שעושים. צריכים לקבל הנחיות טובות, מורים טובים. זה יכול לחסוך הרבה זמן. וצריך לטפח מיום ליום, משבוע לשבוע, מחודש לחודש. להפוך למאסטר זה לא עניין קטן, עבודה גדולה. ואם מצליחים בעבודה הזאת, מתחילים לראות דברים שלא חלמנו שנראה. וניכנס אל המלכות. אבל זה לא יקרה בלי הסדירות הזאת של התרגום. ואז כתוב שם באותו פסוק, שאם עושים את זה ככה, לאורך זמן, ללא פערים, לעשות כראוי, ואז נבנית יציבות. התרגול נהיה מאוד חזק. לאט לאט אנחנו אוהבים יותר ויותר את התרגול, ובמקום למצוא תירוצים למה לא לתרגל היום, אנחנו מתחילים לחפש תירוצים למה עכשיו לשבת לתרגל. הוא נהיה יציב. כל התרגולים המתקדמים, הם כולם דורשים את המצב הזה. אי אפשר לעשות אותם בלי המצב הזה. ובלי לעשות אותם אי אפשר להגיע. אז התרגול המדיטטיבי והפיתוח של הסמאדי הוא חיוני. בטיבטית שינה. פה, בהקשר הזה, סמאדי זה שינה.
זה נשמע על פניו מאוד מחובר לתרגולים של הסקולות הנמוכות יותר, של כאן ועכשיו, של מיינדפולנס, של להתמקד בנשימה. במובן הזה, כל התרגול שלנו, גם אם יש לה מדיטציה, מדיטציה אנליטית, הוא בכלל לא לשם. אז זה קצת מבלבל אותי, וגם מבחינת הציפיות, האם בשלב של התרגול שלי או של התרגול שמקמוני, זה השלב לפתח שינה, זה השלב שמצליח לצפות שיהיה לי שינה.
אז דודו שאל שאלה מאוד חשובה ומאוד ידועה. אנחנו מדברים פה על ההתרכזות בכאן ועכשיו, ועל פיתוח ריכוז, וכל התרגולים המדיטטיביים שלנו עד עכשיו נראו קצת אחרים, אז זה מבלבל, אז מה כן לתרגל, ומתי להתחיל לתרגל, וכך הלאה. אז קודם כל אני רוצה לברך אותך על זה שאתה כאן. אני מתכוונת תרתי משמע. לא רק שהגעת לדיימון מאונטן, אלא שאתה פה ושואל את השאלה, כי אני חושבת שאלמלא המדיטציות שעשינו עד עכשיו, אולי לא היית פה. העולם הסמסרי הוא כל כך תובעני, והוא כל כך מקיף אותנו, שאם לא נפתח מדרגות רוחניות מסוימות, אנחנו לא נתמיד מספיק בכלל להגיע לתרגול של סמאדי, לא נשרוד. אז אנחנו צריכים במסורת שלנו לפתח את כל ההתייחסויות הרוחניות האלה, את כל התפנית והמדיטציה, מודעות למוות, ועל קרמה וריקות, ועל המורה. אנחנו צריכים את כל הדברים האלה כדי להגן על המיינד שלנו ולרקח אותו וללוש אותו ולהכין אותו לתרגול של השינה. הוא פשוט לא יקרה לפני זה. אם לא נעשה את זה, אנחנו ננשום עוד הרבה קודם. זה א', ב', אם לא נעשה את כל התרגולים האלה, אנחנו לא נדע מה לעשות עם השינה שלנו, גם אם נשים אותו. אז אנחנו מקדימים במסורת שלנו את כל המודעויות האלה, כדי שקודם כל נשרוד, כדי שנגיע לשלבים היותר מתקדמים. לפתח שינה זה מאמץ מאוד גדול. לאורך זמן, ללא פערים, וכראוי, ולדרכה נכונה. את השלבים האחרונים צריך לעשות בריטריט עמוק, של כמה חודשים. אז לא נשרוד בכלל, אם לא נפתח קודם את המודעות למה זה חשוב בכלל. אז כל הלימוד שלנו הוא כדי לתת לנו צ'אנס בכלל להצליח בחיים שלי. במקביל צריך כבר עכשיו לפתח מדיטציה. כבר במדיטציות האנליטיות שאנחנו עושים, אנחנו מפתחים ריכוז. אנחנו גם עושים קצת מדיטציות הנשימה. בהמשך, ככל שיתקדם הזמן, הם יתפסו מקום יותר ויותר חשוב. זה אספקט אחד של התשובה שלי. אספקט שני, כבר התחלתי להגיד מקודם, המדיטציה היא לא מטרה בפני עצמה. שינה הוא לא מטרה בפני עצמה. שינה זה בשביל להכניס אותנו לגן עדן החיצוני ואחר כך לפנימי. אנחנו צריכים לדעת לאן לכוון את הכלי הזה. לא רק לפתח אותו, אלא לכוון אותו כדי שאנחנו נוכל להפוך למושיע הזה של כל היצורים. בשביל זה צריך את כל התוכן של המדיטציות. הטיבטים, הם לא מבזבזים זמן. הם אומרים, מדיטציה צריכה שיהיה לה תוכן רוחני. כי אין לך הרבה זמן, אנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו. ובסופו של דבר, נהיה חייבים לפתח שינה. אז אמרנו לסכם. אז יש הרבה דברים שלא ניתן לתרגל לפני שפיתחנו מספיק עמוק את המדיטציה. ובשביל זה צריך לתרגל לאורך זמן, ללא פערים.
כראוי.
ולקבל הדרכה נאותה וכך הלאה. ואז מתפתחת היציבות הזאת, אז מתפתח השינה. ובלי זה לא נוכל לעזור ליצורים, בלי זה לא נוכל להיכנס לתוך המלכות הפנימית, וכל המעברים האלה קורים בתוך השינה. אז אנחנו צריכים להניע את עצמנו לשם, אנחנו צריכים לעודד את עצמנו לכיוון הזה. וזה היה בתשובה שלי לדודו. אנחנו צריכים את כל האמת הראשונה לסבל, את האמת השנייה של הסבל, את כל ההבנה שהיצורים שם והם צריכים אותנו. אבל להבין שאנחנו סובלים, כדי שנוכל לתרגל, כי זה עבודה קשה לתרגל, אפשר במקום זה אחת לקולנוע. כדי שנשיב את עצמנו ונתרגל, ונביא את עצמנו למדבר, ונשיב בחום וכך הלאה, אנחנו צריכים לעזר בהבנה שלנו של הסבל של היצורים, וזה מה שייתן לנו את הדחף לתרגל מספיק, לפתח שינה. והיום דיברנו על האמצעים האלה שעוזרים לנו, שדוחפים אותנו לשם, שהיה דק שניאמג'ה, לחשוב על הזולת, להיות מתחשבים. וזה כל הזמן, זה כל רגע ורגע, זה כל מה שאתם עושים, אתם חושבים מה אני משאירה אחריי. האם אני מחליפה את אושרי באושרם של אחרים או לא? זה עשייה, זה מחשבה, זה כל הזמן. ההזדמנויות ישנם כל הזמן. אז הדברים הקטנים האלה שהם יומיומיים, הם מרגע לרגע, והם בעצם הדחיפה הגדולה לכיוון הסמאדי. ואמרנו, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, ואולי הכי קשה להפסיק לשפוט אחרים. זה מה שמאפשר את השינויים הגלקטיים האלה שהולכים לקרות בדרך הזאת. זה להפסיק לשפוט אחרים. אנחנו צריכים להבין שאין מקריות בחיים שלנו, ומה שאנחנו פוגשים זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לפגוש כדי לכוון אותנו פנימה, אל גן העדן הפנימי. ושאין ספור ישויות קדושות עושות כל הזמן את המאמץ הזה להביא אותנו אל ה... הערה, אל העושר המדהים. והזמנה היא פה לחשוב בגדול. תעיזו להאמין בזה. תעיזו להשעות את חוסר האמונה. אל תשפטו דברים קטנים כאילו שהם קטנים, ובצורות קטנות. תעזבו את הראש הקטן. תראו לאן הוא הביא אתכם עד עכשיו. תרשו לעצמכם להיכנס לתוך החזון. אז עד כאן להיום. תודה רבה. אני מאוד מכירה את האהבה שלכם לדרמה, שמשיבה אתכם אחרי ג'טלג, טיסות, אחרי עבודה כל כך גדולה. תודה רבה לסקוט. Don't forget to thank Scott. He's working long days and sitting very tired and still coming here. Thank you so, so much.
I have so much בפרחים אדויה ימרצי לי יבשות לארבה בחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד במלאתה בליבי ירחנה וכך אגישנה כגן של עדנתיה וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנתיה עמיתנו וכך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהר
ידן גולת נמנה וקמיית
בזכות עשייתי זו הרוחה ישלימו נא כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משנינו הם נובים ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משנינו הם נובים
תודה רבה רבה רבה